שעה טובה ומוצלחת, מסכת מעילה, הדף האחרון של המסכת, דף כ"א. אומרת המשנה, אחד בעל הבית אומר לשליח, אמר לו, תביא לי מעות מן החלון או מן הדלוסקמה, היה מין תיק אור שהם מניחים בו חפצים. עכשיו בבית ההוא היה כמה חלונות והיה לו גם כמה תיקים כאלה. הוא לא אמר לו מהחלון הזה, מחלון אחר, חלון. עכשיו, הבעל הבית, כשהוא אמר לשליח, תביא לי בבקשה את המעות האלה, הוא לא העלה בדעתו שזה מעות של הקדש. גם השליח כמובן לא ידע שזה מעות של הקדש. והביא לו. השליח הלך, חלון, או לתיק, הלך והביא. אף על פי שאמר בעל הבית, אחר כך, לא היה בליבי שתביא, אלא מזה. לא התכוונתי החלון הזה, התכוונתי חלון אחר. עכשיו שם כמה חלונות. או שאומר לו, לא התכוונתי שתביא מדלוסקמה הזו, התכוונתי לדלוסקמה השנייה. היה שני דלוסקמות, כמה דלוסקמות. והביא מזה, בסוף הוא הביא מאחר מה שהוא אומר עכשיו שהוא התכוון. בכל זאת בעל הבית מעל, כי השליח את השליחות שלו עשה. וכמו שאמרנו בשיעור הקודם, שבמעילה יש מושג של שליח, ומה שעשה השליח זה חשוב שעשה אותו המשלח אפילו לדבר עבירה. בעל הבית אומר, התכוונתי שתביא מחלון אחר. התכוונת, כוונות אומרים זה בתפילה, מה שאמרת זה מה שהוא עשה, זה נקרא שהוא עשה את השליחות שלך. אבל אם אמר לו לשליח, אבא מן החלון, תביא לי בבקשה מעות מן החלון, והביא לו מן הדלוסקמה, הביא לו מהתיק, לא ממה שאמר לו המשלח, או שאמר לו תביא לי מן הדלוסקמה והביא לו מן החלון, כיוון שהשליח לא עשה מה שאמרו לו, השליח מעל, שלקחו כסף של הקדש, והוא הוציא את זה מרשות ההקדש, לחולין השליח הוא זה שנחשב שהוא מעל, והוא יהיה חייב משום מעילה. עוד מקרה, בעל הבית שלח כסף של הקדש ביד חרש, שוטה וקטן, צד השווה שבשלושתם, שהם לא נחשבים שיש להם דעת. והוא אומר להם, לכו בבקשה, תקנו לי איזשהו מאכל מסוים מהחנווני, מהסופר, מהמכולת, ממקום שקונים שם מאכלים. אם עשו שליחותו, באמת קנו משהו ביקש מהם. בעל הבית מעל, כי הם חשובים השליחים שלו. אבל אם לא עשו שליחותו, אז אם כן, הבעל הבית לא מעל. כי הם לא עשו את שליחותו, הם קנו משהו אחר. השליח עצמו ודאי לא מעל, כי הוא לא ברדת. אז מי כן מעל? החנווני מעל. החנווני שקיבל את הכסף, הוא זה שמעל. מה הוא מעל? כשהכסף אצלו הוא לא מעל, אבל כשהוא ישתמש בכסף, אז הוא יהיה חייב משום מעילה. מקרה נוסף. בעל הבית ששלח מעות של הקדש ביד פיקח. אדם רגיל, חכם, שיש לו דעת. אומר לו, לך בבקשה, תקנה אוכל בחנות שמוכרים שם האוכל. והבעל הבית, בזמן שהשליח היה בדרך, נזכר שהכסף הזה של הקדש הוא לא ידע. אם הוא נזכר עד שהשליח עדיין לא הגיע אצל החנווני, הבעל הבית לא יהיה חייב משום מעילה. למה? כי חיוב של מעילה זה בשוגג, אז חייבים קרן חומש ואשם. אבל הוא נזכר שזה כסף של הקדש, אז עכשיו הוא כבר לא מועל. למה? כי הוא לא עושה את זה בשוגג. זה כבר לא נקרא שגגה, זה נקרא מזיד. אבל מצד אחד השליח לא מועל, כי הוא עשה את שליחותו של בעל הבית, הוא לא עשה פה משהו מעצמו. אז גם פה החנווני מעל כשיוצאים, מתי שהוא ישתמש עם הכסף הזה, אז החנווני יהיה חייב משום מעילה. עכשיו, המשלח באמת לא התכוון לזה, הוא לא ידע שהכסף הזה של הקדש, הוא לא נעים לו, מפוש לא נעים לו, הרבה יותר מזה, הוא לא רוצה להכשיל את החנווני חלילה להשתמש בכסף של הקדש. אז מה, כיצד יעשינו? מה עושים עכשיו? איך הוא מציל את החנווני שלא יהיה חייב משום מעילה? נוטל פרוטה או כלי. בעל הבית נוטל איזשהו פרוטה או איזה כלי ששווה פרוטה של חולין, ואומר, פרוטה של הקדש, שאני עכשיו שלחתי את זה לחנווני ההוא, בכל מקום שהוא, בין אם זה עדיין אצל השליח, בין אם זה כבר הגיע לחנווני, בין אם זה כבר הגיע למישהו אחר, מחולל על הפרוטה הזאת או על הכלי הזה של החולין שיש לי, ואז המעות של ההקדש ביד החנווני מתחללות יוצאות לחולין, והפרוטה או הכלי של הבעל הבית, הם מתקדשים בקדושה של ההקדש, והפדיון הזה מועיל. איך הפדיון הזה מועיל? פני שההקדש נפדה בכסף, ובשווי כסף. אז לכן הוא יכול לבדות את זה או במטבע של פרוטה, או בכלי שווה כסף. למדנו במשנה שאם בעל הבית אומר לשליח, לך תביא לי בבקשה כסף מהחלון או מהתיק, ובסוף ההוא הלך הביא לו מהחלון, אבל היה שם כמה חלונות, אבל הבית אומר לו, לא התכוונתי מהחלון הזה, הבאת מהחלון הזה, התכוונתי מהחלון אחר. אז אבל הבית מעל, שואת הגמרא, מהי כמה שמה לנו? פשוט, מה החידוש כאן? תרצת הגמרא, החידוש הוא שאפילו שאנחנו מאמינים לבעל הבית, מה נראה לכם? התכוונתי שהוא ייקח מהחלון הזה? מה פתאום את הכסף הזה שמרתי בשביל דבר פלוני? אני באמת התכוונתי שהוא ייקח מהחלון השני. בכל זאת, אבל הבית מעל, כי דברים שבלב, משהו התכוון והוא רצה והוא חשב שהוא רוצה דווקא מהחלון השני, אינם דברים. אמר לו, תביא לי מן החלון, וזה מה שהוא אמר, וזה הדבר היחיד שבזה אנחנו מתחשבים, והוא הביא לו מהחלון, לכן הוא נחשב שלוחו, והשליח לא מעל, רק המשלח מעל. עוד למדנו במשנה דבר מעניין, שאם אדם שילח מעות ביד חירש, שוטה וקטן, אומר להם, לכו בבקשה, תביאו לי איזשהו מוצר מהחנות, הביא להם כסף של הקדש. אם הם עשו את שליחותם, מה ששלחו אותם, אז הבעל הבית הוא זה שמעל, וכו'. שואלת הגמרא, ואם הם עשו את שליחותם, מה, בעל הבית מעל? ועליו בני שליחות הענינו, זה שליח זה. הוא לא בר דעת, הוא לא נקרא בן שליחות בכלל. אז למה נחשב שבעל הבית עשה את המעשה, בגלל שהם עשו את, את המעשה בשליחותו, הם לא נקראים בכלל שליח? מתרצת הגמרא, ודאי שזה נחשב שהם עשו את זה לצורך המשלח. למה? מה רבי אלעזר? טוב, אתה יודע מה, שליח אולי הם לא, אבל הסאום, חרש שוטה וקטן שמעלו בשליחות בעל הבית, זה כמו מעטן של זיתים. זה היה כלי שהיו מניחים בו זיתים, שלפני שהיו שמים אותם בבית הבד להוציא מהם שמן, היו שמים אותם בתוך כלי כזה, שהם התרקחו והידחקו שם בפנים, וככה, אחרי שהם התרקחו, יהיה אפשר בקלות לסחוט מהם את השמן. דתנן, הזיתים, תלשו אותם מהעץ. ממתי מקבלים תומה? כל זמן שמחוברים לעץ, מחובר לקרקע, לא מקבל תומה. שמתלשו מן העץ, גם כן לא מקבלים תומה, כי בשביל שפרי או כל דבר צומח יקבל תומה, צריך לשטוף אותו קודם כל באיזה משקה. אחד משבעת המשקים, כידוע, או מים, או יין, או שמן זית, וכדומה, רשימה של משקים. אז פה, הזית עצמו, הרי יש בו את אחד משבעת המשקים בתוכו. כי הרי שמן, שהוא אחד מהמשקים, הוא שמן זית. אז ממתי השמן הזה נחשב שמן של משקה, שהוא מכשיר את הזיתים לקבל טומאה? משיזיעו זיעת המעטן. כשהזיתים נמצאים בתוך הכלי שנקרא מעטן, שאמרנו קודם, ששם הם דחוקים ומתחממים ומתרקחים כדי שיכניסו אותם אחר כך לבית הבד, ואז יוצא מהם טיפת שמן, כי הם דחוקים, והטיפת שמן הזאת, אבל הבית מאוד שמח בה, הוא מעוניין שיצא מהם השמן הזה, כי הוא הרי ממילא רוצה לסחוט את כל הזיתים האלה שיצא מהם שמן. אז מכיוון שהמשקה הזה הוא לרצון בעל הבית, כמו שאנחנו מכירים את המושג של הכשר לקבל תומה, שמשקה מכשיר פרי לקבל תומה, צריך שיהיה פה רצון של בעל הבית במשקה הזה. כיוון שבעל הבית מרוצה שהשמן הזה יוצא מהזיתים, כי הרי בכל מקרה הוא רוצה לסחוט את הזיתים האלה, לכן המשקה הזה עכשיו לרצון של בעל הבית, וכשהוא שוטף את הזיתים, כשהוא בעצם, הזיתים נמצאים בתוכו ונוגעים במשקה הזה, הם מוכשרים לקבל תומה. אבל כל זה דווקא בזיעת המעטן. אבל ולא זיעת הקופה. אם הזיתים התחממו ונדחקו, כשהם היו עדיין בתוך הסל, שהניחו אותם בסל הזה, מתי שכתפו אותם מהעץ, שלא התפזרו, ויצא מהם שמן, אז השמן הזה הוא לא לרצונו של בעל הבית, והם לא מוכשרים לקבל תומה, כי הבעל הבית לא רוצה שהשמן הזה ינטוף מהם, הוא יוצא מהם סתם לבטלה, כי הם לא עומדים כרגע בכלי הזה, בשביל להיות מיועדים לסחיטה. טוב, אבל מה רואים מפה? רואים במשנה שהמעטן הוא לא שליח, הכלי הזה. כלי, אתה יכול לקחת כלי ולעשות אותו שליח? לא. ואין בו דעת. ובכל זאת, מכיוון שנוח לבעל הבית בזה שבכלי הזה יוצא שמן מהזיתים, זה נחשב כאילו נתן את השמן על הזיתים בעל הבית. זאת אומרת, המעטן כאילו עושה שליחותו של הבעל הבית. עצם זה שזה לרצונו של בעל הבית זה שיוצא שם השמן, והזיתים מוכשרים לקבל תומה. אותו דבר גם בדיני מעילה. אפילו שאחרי שוטה וקטן הם לא בני דת, ונכון, הם גם לא בני שליחות. למה? מכיוון שאין לה, ששליח צריך להיות בר דת, אבל מכיוון שהם עושים את המעשה הזה, וזה לרצונו של בעל הבית, נחשב כאילו שהוא בעצמו עשה את המעשה הזה, ולכן זה נחשב שהוא מעל. זה תירוץ אחד. תירוץ אחר, למה אחרי שוטה וקטן, המעשה שהם עושים בשביל בעל הבית, נחשב שהוא עשה את המעשה הזה. רבי יוחנן אמר, הדברים של המשנה הזאת, מוציאים אותנו מחוץ לתחום של העיר. כאותה ששנינו, כמו ברייתא שלמדנו בעירובי תחומים, אדם שבשבת רוצה לצאת מחוץ לעיר, מרחק. אבל מדרבנן, אסרו על האדם לצאת מהעיר, מרחק של יותר מ-2,000 אמה. עד 2,000 אמה מחוץ לעיר, לכל צד אפשר ללכת. יותר מזה אי אפשר. אדם שצריך לעשות איזשהו מדבר מצווה יותר רחוק מ-2,000 אמה, יש את האפשרות שחכמים נתנו לו לעשות עירובי תחומים. הוא יוצא לסוף התחום, שם שם מזון של שתי סעודות, אז נחשב כאילו ששם זה המקום שהוא נמצא בשבת, וזה שהוא נמצא בעיר זה לבינתיים, בעצם המקום שבו הוא יושב, בו הוא בעצם גר, קנה שביטה זה בסוף התחום, ולכן מותר לו, בעצם מי המקום של התחום, שם זה 2,000 אמה שלו לכל צד, ולכן הוא יכול להמשיך בשבת ללכת מהעיר עד לתחום שבת, ומהתחום עוד 2,000 אמה. והוא הרי צריך לשים את ה... צריך לקנות שביטה, צריך לשים שם אוכל של שתי סעודות באותו מקום של סוף התחום. כתוב בברייתא, שאדם שעושה עירובי תחומים, הוא נתנו את הלחם של העירוב על גבי הקוף, והקוף הוליכו עד למקום של סוף התחום. או שהוא הניח את הפת על גבי הפיל, והפיל הוליכו לאותו מקום ששם הוא רוצה לקנות בו שביטה. מה שמשותף בין פיל לבין קוף, ששניהם אפשר, שניהם יש בהם את הקצת דת הזאת, שהוא לא יודע אפשר לקרוא לזה דת, אבל יש בהם קצת הבנה, ולכן כנראה אותם אפשר לאלף ולהשפיע עליהם שילכו. בכל אופן, אפילו שהוא לא שלח שליח, זה שרוצה לקנות שביטה בסוף התחום, והוא לא הלך בעצמו, בכל זאת עצם זה שהפיל או שהקוף לקחו בשבילו את הפת, זה נקרא עירוב. קנה שביטה, אלמה, כעבדה שליחותי. אפילו שהקוף והפיל הם לא ברי דעת, לא יכולים להיות שליח, אבל מכיוון שהם עושים את המעשה לרצונו של האדם, זה כאילו שהאדם מניח את העירוב. ולכן מותר לו ללכת על עוד 2,000 אמה בזכות זה. ההכנה מתאבד שליחותי, גם פה לגבי מעילה, נכון שאחרי ששוטה והקטן הם לא בני דת, אבל הם לקחו את הכסף מהמשלח, העבירו את זה לחנווני, הם עשו את שליחותו, הם עשו את מה שהוא רצה, ברצונו של בעל הבית, זה נחשב כאילו שהוא עשה את המעשה ולכן הוא יהיה חייב. למדנו במשנה, שלח ביד פיקח. אדם רגיל, כן בר דת. בדרך, כשהוא כבר לא נמצא לידו, ליד הבעל הבית ששלח כסף עם מישהו שיקנה בשבילו אוכל, עם הכסף של ההקדש, פתאום הוא נזכר, רגע, זה כסף של הקדש. עכשיו אני סתם מכשיל את החנווני, מה יהיה? החנווני כמובן יהיה חייב כשהוא ישתמש בכסף הזה. משמע מדברי המשנה, שכן, אם המשלח נזכר שזה כסף של הקדש, בכל זאת החנווני יהיה חייב משום מעילה. ואף על גב, דלא ידקר שליח, אפילו שרק המשלח זוכר שזה כסף של הקדש, אבל השליח לא יודע שזה כסף של הקדש, בכל זאת החנווני מעל. ורמיני, אני שואל אותך סתירה מברייתא, ברייתא אומרת שאם נזכר בעל הבית שהכסף זה של הקדש, אבל לא נזכר אבל שליח, השליח לא יודע שזה של הקדש, השליח מעל, כיוון שעכשיו הבעל הבית כבר יודע שזה הקדש, אז הוא מבחינתו לא שוגג בזה שהוא נתן את הכסף לשליח והוציא את זה לחולין, שלח אותו להוציא את זה לחולין, אבל השליח הוא כן שוגג, אז ברגע שהשליח משתמש בכסף ונותן את זה לחנווני, אז השליח הוא זה שמעל, והחנווני כבר לא מועל, כי הוא כבר, כשזה הגיע אליו זה כבר היה חולין, כי השליח כבר מעל. אמר רב ששת, מתניתין כשנזכרו שניהם, באמת מדובר פה שגם השליח נזכר שזה של הקדש, ולכן החנווני מעל. אומרת המשנה, בעל הבית שנתן לו פרוטה, לשליח, הוא נתן לו פרוטה של הקדש, ואמר לו, אבי לי, בחצייה של הפרוטה תביא לי נרות, זה הכוונה לכלי חרס שבו היו שמים שמן ומדליקים בו נר, ובחצייה, בחצי פרוטה תביא לי פטילות, והלך השליח והוא שינה ממה ששלחו אותו, והביא לו בכל הפתילות או בכל הנרות. הביא לו בכל הפרוטה או פתילות או נרות. או שאמר לו, הבעל הבית אמר לשליח, הביא לי בכל הנרות, או שאומר לו, תביא לי בכל הפתילות. והוא הלך והביא בחצי הנרות ובחצי הפתילות. במקרה הזה שניהם לא מעלו, כי אף אחד מהם לא נהנה מן ההקדש בשווי פרוטה. בעל הבית לא מעל, כי הוא שלח את השליח שימעל בפרוטה שלמה, אבל הוא אמר לו, תמעל בצורה כזאת, שחצי אחד תקנה לי בבקשה נרות, וחצי פתילות. בסוף הוא קנה לו רק חצי ממה שהוא ביקש ממנו. מה שבעצם נעשה שליחותו זה רק על חצי. כי הוא קנה לו, לדוגמה, במקרה שהוא שלח אותו גם לפתילות וגם לנרות, הוא קנה לו חצי מ... רק את הנרות הרי הוא לא קנה, רק את הפתילות. אם הוא קנה, במקרה שהוא קנה בכל הכסף פתילות. אז הוא בעצם עשה את השליחות רק על חצי ממה שלחו אותו, כי על חצי השני הוא קנה משהו אחר ממה שלחו אותו. אז מעילה בחצי פרוטה לא נקראת מעילה. וגם השליח, חצי ממה שהוא מעל, זה היה בשליחותו של בעל הבית, אז זה לא קשור אליו. רק החצי שהוא שינה משליחותו של בעל הבית בזה הוא מעל, אז הוא גם לא נקרא שהוא מעל בשווה פרוטה. אבל אם אמר לו הבעל הבית לשליח, הווה לי בחצייה של הפרוטה נרות מקום פלוני, ובחצייה תביא לי פתילות מקום פלוני. והלך השליח, והוא שינה מה שאמר לו הבעל הבית, והביא לו נרות ממקום שאמר לו להביא לו פתילות, ופתילות הוא הביא לו ממקום שאמר לו להביא לו נרות. אז בעצם הוא לא עשה את שליחותו של בעל הבית בכלל. בעצם הוא הביא לבעל הבית כל מה שהבעל הבית רצה, רק הוא לא הביא את זה מהמקום שבעל הבית שלח אותו. הבעל הבית אמר לו, לא תביא לי בבקשה פתילות מהשוק בירושלים, ונרות מהשוק בצפת, והוא הלך הביא לו הפוך, פתילות מצפת ונרות מירושלים. אז מכיוון שהוא פשוט חצי פרוטה, בשני החצאים השליח שינה, כי הוא קנה פשוט הפוך מה שאמרו לו, אז השליח מעל, כי הבעל הבית לא עשו את שליחותו בשום חלק מהפרוטה הזאת, אבל השליח, מכיוון שהוא שינה בפרוטה שלמה ממה שאמרו לו, לכן הוא מעל, הוא נחשב מועל. בעל הבית שנתן לו, נתן לשליח שתי פרוטות של הקדש, ואמר לו, לך והווה לי אתרוג, שתי הפרוטות האלה. והוא הלך השליח והוא שינה מה שאמרו לו, והביא לו באחת, פרוטה אחת הוא קנה לו אתרוג, ובפרוטה אחת הוא קנה לו רימון. שניהם מעלו. למה? בעל הבית מעל, כי הרי בפרוטה אחת נעשה את שליחותו. שליח מעל, כי בפרוטה אחת הוא קנה מדעתו ולא משליחותו של בעל הבית. כן, בעצם את הוא קנה אתרוג בפרוטה, ובשביל זה שלחו אותו. אז בעצם המשלח מעל, כי באמת קנו בשבילו אתרוג בפרוטה. אבל גם השליח מעל, כי בפרוטה שלמה הוא שינה מדעתו של בעל הבית בזה שהוא קנה רימון. רבי יהודה אומר, בעל הבית לא מעל, רק השליח מעל. למה? שהוא אומר לו, בעל הבית יכול לטעון השליח, שמה הבאתי לך שתי פרוטות? כי אני רוצה שתביא לי אתרוג גדול וטוב הייתי מבקש. בגלל שזה עולה עקר אתרוג טוב וגדול, הבאת לך שתי פרוטות, אבל אתה במקום להביא לי אתרוג גדול, והבאת לי אתרוג קטן ורע, אז לא עשית את השליחות שלי בכלל. לכן אני לא מועל, ורק השליח מעל. מקרה נוסף דומה לזה. נתן לו דינר זהב. בעל הבית נותן לשליח דינר זהב, שהוא שמונה מטבעות של כסף, שהוא שש מטבעות של כסף. ואמר לו, לך והווה לי בדינר זהב הזה חלוק. והשליח הלך, והוא שינה מהדברים שאמר לו המשלח, והביא לו בשלושה סלעים של כסף, שזה חצי מהסכום, חצי דינר של זהב, הוא קנה לו באמת חלוק. ובשלושה דינרי כסף הנותרים, הוא קנה לו תלית. שניהם מעלו. למה? בעל הבית מעל, כי באמת קנו לו חלוק. נעשתה שליחותו. שליח מעל, כי הוא קנה תלית מדעתו בכסף של הקדש, לא בשליחות. רבי יהודה אומר, בעל הבית לא מעל, רק השליח מעל. למה? שהוא אומר לו, הבעל הבית אומר לשליח, למה הבאתי לך דינר שלם של זהב? אני הרי ידעתי שהחלוק שאתה עכשיו הבאת לי שווה שלושה סלעים של כסף. מפני שחלוק גדול וטוב, הייתי מבקש תקנה לי, וזה עולה יקר, לכן הבאתי לך דינר שלם של זהב, אתה לא עשית את השליחות שלי, והבאת לי חלוק קטן ורע. אז בעצם אתה לא שליח שלי בכלל, אני לא מועל, רק השליח מועל. דייק את הגמרא, שמה תמינה, מה שלפי תנא קמא, אם השליח שינה והוא קנה לבעל הבית חלוק בשלושה דינרי כסף, הוא נחשב שלוחו, למה? כי בחצי אחד הוא לא שינה מדבריו. אז לכן, אבל הבית מועל על אותו חצי. מן דאמר, לומדים מזה, מן דאמר לשלוחו, זיל זבן לי קורא דארה. לך, קנה בשבילי שטח גדול של קרקע, של קור שלם. ואזל, אותו שליח, וזבן לי לתך, חצי קור, חצי מה שלחו אותו. כאן אני לוקח, שליח לא יכול לטעון, ביקשתי ממך קור שלם, מה קנית לי חצי? כי קנה חצי, זה גם כן, זאת אומרת, אתה שלחת אותי לשלם, אז אני עשיתי חצי מהשליחות, ובאמת זה נחשב שהוא באמת קנה את אותו חצי. אז אותו דבר גם פה, אנחנו רואים שמכיוון שהשליח קנה בחצי מהכסף, הוא קנה חלוק, זה נקרא שהוא עשה את שליחותו, כי אתה רואה שהרי הבעל בית מעל, אז זה דומה למקרה הזה, שאדם שאומר לחבר שלו, תקנה לי קור שלם של שדה, והוא קנה לו חצי, אז זה נקרא שליחות, אומרת הגמרא, זה לא ראיה, המרי, אחא היחידמי. אתה יודע באיזה מקרה מדובר במשנה שלנו? כגון דאיתלי שווה שש בשלוש, השליח הצליח לקנות במחיר מאוד זול, הוא הביא לבעל הבית את אותו חלוק שבשביל זה הוא נשלח, שבדרך כלל באמת עולה שש סלעים של כסף, דינר שלם של זהב, אבל הוא הצליח להשיג את זה בחצי מחיר, שלושה סלעים של כסף. אז הוא לא שינה מהשליחות שלו, אז השליח באמת עשה שליחותו של בעל הבית, אז הבעל הבית מעל, אבל במקרה אחר, שהשליח משנה משליחותו של בעל הבית, שהוא קונה חצי ממה שאמרו לו, לא נקרא אולי שלוחו. שואלת הגמרא, באמת? אתה מדבר שהשליח פה עשה בדיוק, הוא קנה בדיוק את החלוק שהבעל הבית ביקש ממנו? עם הסיפה, עכשיו תאמר מה שכתוב פה בהמשך של המשנה, רבי יהודה חולק על תנא קמא, רבי יהודה אומר, בעל הבית לא מעל, יכול לומר לו סליחה, הוא יכול לומר לו, חלוק גדול הייתי מבקש, שמרתי לך דינר זהב. רציתי חלוק בדינר שלם של זהב, חלוק טוב. זה עולה יקר, שילמתי לך מחיר יקר בשביל שתקנה לי את זה, אתה לא הבאת למה שביקשתי. הבאת לי חלוק קטן ורע. עכשיו לפי התירוץ של הגמרא עכשיו, חורה הוא יכול לומר לו, השליח, מה זאת אומרת, הבאתי לך מה שלא רצית, מה חלוק קטן ורע? קיבלת בדיוק מה שרצית, תשמח שעוד חסרתי לך כסף, עוד הספקת לקבל גם תלית במחיר הזה. תרצת הגמרא, באמת הוא קנה את מה שבאמת השליח ביקש, המשליח ביקש ממנו, תלית גדול. הוא קנה לו חלוק גדול, חלוק טוב. אבל דאמר לי, למה בכל זאת זה נחשב שהשליח לא עשה את השליחות של בעל הבית לפי דעתו של רבי יהודה? בעל הבית יכול לטעון לשליח, יאהב הדינר כולי. אם היית קונה את החלוק בכל הדינר זהב, לא היית קונה גם תלית, היו עושים לך מחיר יותר זול. והייתי תלי, היית מביא לי בשביל הדינר זהב, שאני שלחתי לך, היית מביא לי חלוק שווה שני דינרי זהב גדולים. כי בדרך כלל המוכרים, מה הם עושים? רואים שאחד משלם הרבה כסף, קונה הרבה בגדים. מורידים את המחיר יותר, אם נותנים לך חלוק פי שניים יותר טוב. לכן אתה לא נקרא שליח שלי. היית צריך להביא בכל הכסף חלוק, כי אז הייתי מרוויח לא סתם חלוק כמו ששלחתי אותך. אם הייתי יודע שזה ככה, אבל כי אני שלחתי אותך התכוונתי שאם באמת זה יהיה יותר זול, אז תקנה לי חלוק שלם. חלוק גדול בכל הכסף. אך הנמי מסתבר, מסתבר באמת שזה הטעם של רבי יהודה. כמו שתירצנו. לקטני, כתוב בברייתא, מודה רבי יהודה בקטנית. רבי יהודה מודה לחכמים, אם אדם נותן לשליח דינר זהב של הקדש, שיקנה לו קטנית בדינר שלם של זהב. והשליח צריך לקבל מחיר מאוד זול, והוא הביא את זה בשלוש סלעים של כסף, שזה חצי דינר זהב, את כל הקטנית ששווה בדרך כלל שישה סלעים של כסף. ובשלושה אחרים שנשאר לו עודף, הוא קנה משהו אחר, עוד אוכל. אז הדין הוא ששניהם מעלו. בזה רבי יהודה מודה שגם המשלח וגם השליח מעלו. בעל הבית מעל, כי באמת הוא קיבל קטניות ששווים שישה סלעים של כסף. ומצד אחד הוא לא יכול לומר, אם היית קונה קטנית בכל הדינר זהב, היו מורדים לך את המחיר עוד יותר. למה? שהקטנית בפרוטה וקטנית בדינר. המוכרים, לא משנה להם מה הכמות שאתה קונה קטניות, ככה היה הדרך בזמנם, הם נותנים לבן אדם באותו מחיר. בין אם אתה קונה קטנית בפרוטה אחת, בין אם אתה קונה קטנית בדינר שלם, מוכרים לך את זה באותו כמות, לפי משקל או לפי, לא משנה לפי מה. מוכרים, לא מוזילים את המחיר למישהו שקונה כמויות. לכן, במקרה כזה, רבי יהודה מודה שגם הבעל הבית מעל. אבל כל פנים רואים פה שהטעם שרבי יהודה חולק בחלוק, כי בחלוק, באמת אפשר להוזיל את המחיר אם קונים כמות גדולה. וזה הסיבה שהוא לא מעל, לפי רבי יהודה. שואלת הגמרא היחידה מבאיזה מקום מדובר פה. אי באתרא דזבני בשומה, אי מוכרים קטניות לפי עומדן, כאילו עושים השערה כמה זה בערך נראה להם ולפי זה מוכרים, ולא לפי משקל מדויק. גבי קטנית נמי די יבסל המוזלי להתפי. אז בדרך כלל כשמוכרים לפי השערה, אז כן, במקומות כאלה בדרך כלל כן מוזילים לבן אדם שקונה כמויות. אז אם כן, גם בקטניות, אז צריך לו, היו מוזילים לו את המחיר אם הוא קונה בכמות גדולה יותר. אז למה רבי יהודה מודה בקטנית, שהוא באמת עשה את שליחותו? המערב פאפה, בדוכתא דמזבני בקני קני, מקום שמוכרים קטניות במידה מדויקת. קנה קנה, כל מידה שקוראים לו קנה, קנה קנה בפרוטה. דהתם פסיק מלטאיו. במקום הזה המחיר של הקטניות הוא קצוב, ולא מורידים את המחיר של הקטניות גם אם הוא משלם הרבה כסף. אנחנו עוברים למשנה האחרונה במסכת, בסייעתא דשמיא, בשעה טובה. המפקיד מעות אצל שולחני. בזמנם היה נהוג שכשמפקידים כסף אצל בן אדם, אז ככה, אם בן אדם פרטי, אז לא נותנים לו רשות להשתמש בכסף הזה. אם זה אחד שהוא מנהל חנות, חנוונים, חנות של אוכל, אז לפעמים כן הסכימו, לפעמים לא הסכימו. יש מחלוקת במשנה, אם הבן אדם מסכים שיתנו לו, לא מסכים שיתנו לו, האם הוא מסכים שישתמש, לא מסכים שישתמש. אבל אם נותנים את זה לבן אדם שהוא מתעסק בהחלפת כספים, מפקידים אצלו כסף, זה על דעת שהוא ישתמש בכסף הזה. אבל מה? זה תלוי איך נותנים לו את הכסף. אם נותנים לו את זה סגור, זה היה מנהג אז, היום, מה שנהוג היום. היה להם כזה מין קוד, שאם הם היו נותנים את זה במעטפה סגורה או במקום סגור את הכסף, סימן שהם לא נותנים לו רשות להשתמש בזה. רק מפקידים שישמור להם את זה. אבל אם נותנים לו את זה במקום, אם נותנים לו את זה פתוח, לא קשור, הם משאירים את זה במעטפה פתוחה נאמר, או בתוך ארנק פתוח, הם נותנים לו כן רשות להשתמש בזה. ככה היה המנהג בזמנם, והיום מה שנוהג בזמננו. אז אומרת המשנה, מפקיד מעות, פה זה מעות של הקדש, אצל שולחני, אדם שפורט ומחליף כסף. והוא תמיד צריך כסף כדי שיוכל להחליף. אז אם צרורים, אם הכסף קשור בתוך ארנק וכדומה, אז המפקיד מגלה דעתו שהוא לא מעוניין שהשולחני ישתמש בכסף. אז לכן, אם הוא, קודם כל, לכן לא ישתמש בהן. אין רשות לשולחני להשתמש בכסף הזה. ולפיכך, אם הוציא, אם השולחני כן ישתמש בכסף הזה, אז בעצם הוא ישתמש בכסף של הקדש. אז השולחני מעל, כי הוא ישתמש בדעתו של השולחני, בדעתו של עצמו, ולא בדעת המפקיד. ואם מותרים, אם הכסף הזה, השולחני קיבל אותו פתוח, זאת אומרת, הוא קיבל רשות להשתמש בזה, אז מי שמעל, זה בעצם זה שהביא לו את הכסף. אז הוא מותר לו שישתמש בהם לצרכיו. לפיכך, אם הוציא השולחני את הכסף של ההקדש האלה, והוא ישתמש בהם לא מעל, המפקיד הוא זה שמעל ולא השולחני. אדם שמפקיד מעות של הקדש אבל אצל בעל הבית, אדם רגיל שהוא לא שולחני, בין כך ובין כך, בין אם זה סגור, בין אם זה פתוח, הכסף לא ישתמש בהם. כי בדרך כלל לא היו נותנים לאדם להשתמש בכסף שמפקידים בידו. לפיכך, אם הוציא מעל, אם בעל הבית עבר על הכללים והשתמש בכסף הזה, הוא זה שמעל בהקדש ולא היה מפקיד. אבל אדם שמפקיד כסף אצל החנווני, שיש לו חנות, הוא מוכר שם כל מיני סחורה, אז הוא צריך די הרבה להשתמש בכסף, אבל מה? זה לא שזה כל העסק שלו בכסף. אז פה יש מחלוקת. לפי דעתו של רבי מאיר, זה כבעל הבית. ולכן, בין אם זה סגור, בין אם זה פתוח, הארנק, אז אסור לו להשתמש בזה. כבעל הבית, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, החנווני דינו כשולחני, כי לפעמים הוא צריך הרבה כסף קטן וכדומה, אז לכן, אם זה סגור, אסור לו להשתמש בזה, אבל אם זה פתוח, מותר לו כן. עוד הלכה אומרת המשנה, נפלה פרוטה של הקדש בתוך כיסו. אדם שהיו לו ארנק, הרבה מטבעות של כסף, של חולין, ונפל לו מטבע אחד של הקדש בתוך הארנק. או שאמר, פרוטה בכיס זה הקדש, הוא מקדיש אחד מהפרוטות שנמצאים אצלו בארנק. הוא אומר את זה בלשון הזאת, צריך לדייק בלשון, כי תכף יהיה לשון שונה, שהדין יהיה גם שונה. אז עוד פעם, מה הלשון שהוא אמר? פרוטה בכיס זה הקדש. אז כיוון שהוציא את הפרוטה הראשונה והשתמש בה, הוא כבר מעל. אסור לו להשתמש אפילו בפרוטה אחת, כי מה פרוש אסור לו? כל הפרוטות פה, בספק, אולי זה הכסף של ההקדש. אז הוא מעל, הוא חייב אשם תלוי דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא סובר שכמו ש... הרי בדרך כלל המקרה שמביאים אשם תלוי, זה על אחד שעשה, אחד שאכל, למשל, היה לו לפניו שתי חתיכות, הוא אכל אחד מהם, והוא חשב ששניהם זה שומן. בסוף התברר שאחד מהחתיכות היה חלב. דוגמה, שאחד מהחתיכות היה חלב. וחלב, אדם שאוכל כזית חלב במזיד, חייב קראת. אם זה בכוונה, חייב קראת. אם זה בלי כוונה בשוגג, חייב קורבן חטאת. עכשיו, אם הוא לא יודע אם הוא אכל את החתיכה שהיא חלב או את החתיכה שהיא שומן, הוא מביא אשם תלוי. זאת אומרת, אשם תלוי מביאים בדרך כלל על אדם שמסתפק אם הוא עבר בשוגג, על איסור שחייבים עליו, אם הוא ודאי עבר עליו בשוגג חטאת. עכשיו, לפי רבי עקיבא, גם בספק אם הוא עבר על עבירה שבמזיד, שאם הוא ודאי עבר עליה בשוגג, לא במזיד, גם על כזה מין ספק, שאם הוא היה עובר על זה בשוגג, אבל בוודאי, אם ודאי לו שהוא עבר בשוגג, הוא היה חייב להביא אשם מעילות, גם כאן, אם זה ספק אם הוא עבר על אם הוא מעל או לא מעל, הוא גם כן מביא אשם תלוי. אז לכן, לפי רבי עקיבא, מכיוון שיש פה ספק אם הוא מעל בדיוק במטבע של המעילה, של ההקדש, לכן הוא חייב אשם תלוי. כמו ספק שמועל. רבי עקיבא. אבל חכמים שחולקים על רבי עקיבא, חכמים אומרים, הוא לא מועל כי לא מביאים על ספק מעילות, אשם תלוי. בסדר. מתי זה ייחשב שהוא מועל? בטוח. עד שיוציא את כל הכיס, מתי שהוא ישתמש עם כל הכסף שבארנק, אז ודאי שהוא מעל גם במטבע של ההקדש. הוא מודה רבי עקיבא לחכמים, באומר, פרוטה אחת מן כיס זה הקדש. זאת אומרת, פה הלשון היא שונה, הוא אומר, פרוטה מן כיס זה הקדש. לא כמו במקרה הקודם שהוא אמר, פרוטה בכיס זה הקדש. ההבדל הוא באות שמוסיפים לפני המילה כיס. בכיס או מכיס? אם הוא אומר, פרוטה מן כיס זה תהיה הקדש, גם רבי עקיבא מודה שהוא מוציא והולך את המעות שבכיס, הוא לא יהיה חייב אשם מעילות. עד שיוציא את כל הכיס, רק בפרוטה האחרונה הוא יחשב שהוא מועל. מה תבהר למה רבי עקיבא במקרה הזה סובר שהוא מועל? בפרוטה האחרונה. אומרת הגמרא, כי יתא רב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל, הוא הביא להם שמועות שאמרו חכמי ארץ ישראל לבני בבל. אמר, רמי לי ריש לקיש לרבי יוחנן, אתם חייבים לשמוע את השאלה שריש לקיש שאל שם בארץ ישראל את רבי יוחנן, זה משהו פלא פלאים. הוא שאל אותו על המשנה שלנו, תסביר לי מה ההבדל, מכיס זה או בכיס זה, ריבונו של עולם, מה ההבדל? מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? למה רבי עקיבא חולק על חכמים רק ברישה ובסיפה הוא מודה? אמר לי, אז רבי יוחנן ענה לריש לקיש, מה אתה לא מבין? בוא אני אסביר לך, סיפה, לא מדובר פה שהוא הקדיש פרוטה אחת מהכיס, מהארנק, אלא באומר, לא יפתור כיס זה מן ההקדש. זאת אומרת, לא ייגמרו הכסף שבארנק הזה, עד שפרוטה אחת פה יהיה הקדש. זאת אומרת, הוא בעצם מקדיש רק את הפרוטה האחרונה. זאת אומרת, אין מציאות שיגמרו להוציא פה את כל הפרוטות, ולא יהיה פה מטבע אחד של הקדש. זאת אומרת, שהמטבע האחרונה אותה הוא מקדיש. כי אתה רבין... רבין גם כן היה מהחכמים שהיה מגיע הרבה פעמים מארץ ישראל לבבל, ובבל ארץ ישראל, והיה מעדכן את החכמים בארץ ישראל ובבבל, מה שהיה במקום השני. אז פעם אחת הוא הגיע מארץ ישראל לבבל והוא אמר, שריש לקיש שאל שאלה אחרת. הוא לא הקשה מהרישה של המשנה לסיפה של המשנה, אלא הוא שאל מהמשנה שלנו שמדברת על העניין של כיסים, שהיה פרוטה בכיס, הוא מקדיש, זה השברים רמי לי. הוא הקשה לו המשנה לעניין שברים. דתנן, משנה אומרת ככה, האומר, אחד משברי יקדש, איזה שור? הוא לא פירט. אז אנחנו אומרים שכנראה הוא התכוון לשור הגדול, אז אם היו לו שניים, הגדול שבהן יקדש, כי אדם שמקדיש, בעין יפה הוא מקדיש, תן משהו טוב להקדש. אבל לומדים מפה שדווקא בגלל זה השור הגדול יהיה הקדש, אבל אם שני השברים הם אותו דבר, מי יהיה מביניהם הקדש? השור הראשון שיבוא לידו, הוא יהיה הקדש מספק. שאל ריש לקיש רבי יוחנן, אז למה רבי עקיבא בסיפה של המשנה שלנו אומר שהפרוטה האחרונה קדושה, למה לא הראשונה? אמר לי, אז ריש לקיש ענה לרבי, אז רבי יוחנן ענה לריש לקיש, סיפה, המשנה, הסיפה של המשנה שלנו לא מדובר שהוא הקדיש פרוטה אחת מתוך כל הארנק, אלא כמו שתרצנו לפי ההסבר של רב דימי, כן? אלא מדובר פה באומר לא יפתור הכיס זה מן ההקדש, דהיינו, שלא ייגמרו כל המטבעות של הארנק הזה מן ההקדש, אלא הפרוטה האחרונה אותה הוא מקדיש. לכן דווקא הפרוטה האחרונה היא קדושה. לעומת שברים, כיוון שהוא הקדיש אחד מהם, אז הראשון שהוא ייקח, היא זאת שתהיה השור של ההקדש. רב פאפה אמר, גם כן דבר דומה למה שראינו מרווין ורב דימי, שהוא אומר שהקושייה של רשת הקיש לרבי יוחנן היה כזאת, כיסין אלוגין רמלי. מהמשנה שלנו לגבי אדם שיש לו פרוטה של הקדש בתוך הארנק, למקרה של לוגין, זה הסתירה שריש לקיש הקשה לרבי יוחנן. את המשנה של כיסין אנחנו כבר מכירים, אבל מה המשנה של לוגין? דתנן, הלוקח יין מבין הקוטים. פירות של קוטים, צריך להפריש תרומות ומעשרות. יין של קוטים, גם צריך להפריש תרומות ומעשרות, כי הם לא היו מפרישים תרומות ומעשרות מהפירות שלהם. עכשיו, אם האדם נמצא עכשיו בדרך, הוא צריך להשתות מהיין הזה. ואין לו כלי אחר לאן להפריש את התרומות, לאן להפריש את המעשרות. או שהוא קנה את זה בערב שבת ממש אחרי השקיעה. הפוש לקנה, לקח את זה. קנות כבר אז אי אפשר. לקח את זה מהם בערב שבת בין השמשות, והוא לא יכול עכשיו להפריש תרומות ומעשרות. ואין לו יין לשבת. איך הוא יעשה קידוש? איך הוא יעשה עונג שבת? אז אם הוא לקח 100 לוג של יין, אומר, תרומה צריך לתת 1 מ-50 מים בינונית, כן? אז כמה זה מ-100? 1 מ-50, אז 2 מ-100. טוב, שני לוגין שאני עתיד להפריש לתרומה גדולה, הרי הן מופרשים לתרומה גדולה. פה בתוך החבית הזאת, שני לוגין עכשיו יהיו תרומה גדולה. 10 לוג אני צריך להפריש מעשר, אז זה 10, 10 מתוך 100. 10 לוג שאני עתיד להפריש למעשר ראשון, הם כבר עכשיו יהיו מעשר ראשון. עכשיו, אם זה בשנים, הרי יש בתוך 7 שנים משמיטה לשמיטה, חלק מהשנים אחרי מעשר ראשון נותנים מעשר שני, וחלק מהשנים נותנים מעשר עני. בשביל להרחיב את המושגים, אז השנה הראשונה אחרי שנת שמיטה, והשנה השנייה, והשנה הרביעית, והשנה החמישית, נותנים מעשר שני. והשנה השלישית והשנה השישית נותנים מעשר עני. אז אם זה שנה שנותנים מעשר שני, אז הוא אומר 9 לוג, אחרי שהוא הרי הוריד 10, אז נשאר פה 90 לוג. אז מ-90 לוג, עשירית זה 9 לוג. אז 9 לוג יהיו למעשר שני. ומייחל, את המעשר שני הוא יכול עכשיו לומר שהוא מחלל על כסף שיש לו בבית, ושותה מיד את היין. אפילו שהוא לא הוציא את התרומה ואת המעשר מתוך החבית. אבל לא שותה את כל היין, כי יש פה בפנים הרי תרומות ומעשר ראשון, אלא הוא משאיר בכלי כמו השיעור שלו יפריש, שהוא יפריש לתרומה ומעשר ראשון, ומעשר שני הוא הרי כבר חילל על כסף, אז את זה הוא לא צריך להשאיר. עכשיו, למה באמת, כן, אלה הם דברי רבי מאיר, למה לפי רבי מאיר באמת אפשר לעשות דבר כזה? כי רבי מאיר סובר, יש ברירה. זאת אומרת, בסוף, כשהוא ייקח המפריש, שלקח את החבית הזאת, הפריש פה את התרומות המעשרות, בסוף כשהוא ייקח את השתי לוגים של התרומה ואת ה10 לוגים של המעשר ראשון וייתן את השתי לוגים לכהן ואת ה10 לוגים ללוי, אז מתברר שהם היו באמת למפרע. מתברר שאלה באמת היה התרומה ואלה באמת היו המעשר ראשון. הולך למפרע, אז הולך, יש כאלה שקוראים לזה בעברית של היום, רטרואקטיבית. עכשיו מתברר למפרע שזה מה שהיה כבר בשעה שהוא הפריש. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, שלושתם חולקים על רבי מאיר, והם אומרים שהם אוסרים. הם אומרים שאת היין הזה אסור לשתות עד שבפועל יפריש את התרומות ואת המעשר ראשון. כי לפי דעתם אין ברירה. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים שבסוף כשהוא יפריש את השתי לוג, יגידו שיתברר שכבר מההתחלה הם היו התרומה, וכשיפריש את ה10 לוג, יאמרו שמתברר שכבר מההתחלה זה היה המעשר ראשון. לא, על כל כוס וכוס שישתה חוששים, אולי זה תרומה, אולי זה המעשר ראשון, וזה אסור. עכשיו, מדברי רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, מדבריהם, ריש לקיש הקשה על רבי יוחנן, על המשנה שלנו לגבי כיסים. למה רבי עקיבא אומר שרק הפרוטה האחרונה מתקדשת מבין כל הפרוטות? אולי כל פרוטה ופרוטה שהאום מוציא פה מהארנק, אולי זה ההקדש. ועל זה אמר לרבי יוחנן לריש לקיש את אותו תירוץ שתירצנו גם לפי רבין וגם לפי רב דימי. סייפה דמתניטין. לא מדובר שהוא הקדיש פרוטה אחת מהכיס ואנחנו לא יודעים איזה. אלא באומר לא ייפטר כיס זה מן ההקדש. דיינו שלא ייגמרו הכסף בלי שיהיה פרוטה אחת של הקדש. זאת אומרת שהפרוטה האחרונה היא זאת שתהיה הקדש. ולכן אין פה בעיה. על הפרוטות הראשונות שהוא מוציא, ודאי שהוא לא נהנה מן ההקדש, כי אותם הוא ודאי לא הקדיש, הוא רק הקדיש את הפרוטה האחרונה. הדרן הלך, השליח שעשה שליחותו, הוא סליק עלה מסכת מעילה, מזל טוב לכל המסיימים, יהי רצון שנזכה, כשם שסיימנו מסכת זו, כן נזכה, נסיים עוד ועוד מסכתות וספרים קדושים אחרים, ונזכה שלא תמוש התורה מפינו, מפי זרינו וזרע זרינו, עד עולם, אמן כן יהי רצון.